פרופסור רפי קרסו.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:40, כאן רפי קרסו על המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראית על הדיגיטל נויה חסון, אחראים על השידור ב-103 FM עם איציק אהרון ותמר שלומוביץ, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ובוואטסאפ ניתן לשאול שאלות ולהעיר הערות ב-054-70-103-70. אני חוזר, 054-70-103-70. הפעם אני לא אפתח עם נושא רפואי, ואני רוצה לתת לכם איזושהי חוויה שעברתי השבוע. אתם יודעים שאני רופא ואני לא מבקר תיאטרון, אבל אני חייב לשתף אתכם, כי ראיתי השבוע הצגה מאוד מיוחדת, שנקראת נרות יום ההולדת בתיאטרון הקאמרי. הצגה מברודווי של ניב היידל, של נוח היידל, בתרגום של אלי ביג'רו ובביום נהדר של רוני ברודצקי. עכשיו אני מדבר עליה כי היא חיברה בתוכי את האדם, את הרופא, את המתבגר, שלא נגיד המזדקן, את הבעל, את האב, את הסב, ועוד חלקים רבים בעצמיות שלי או באישיות שלי. מדובר בהצגה מרגשת, מעין קומדיה טרגית או דרמה קומית, בה כל אחד יכול באמת למצוא את עצמו ואת משפחתו. הגיבורה ארנסטינה, אותה משחקת בכישרון רב, אולה שור סלקטור, מלווה את טקס יום ההולדת שלה מגיל 17 עד גיל 107, סביב לעוגה המשפחתית שעוברת מדור לדור, בדיוק עם אותו רצפט, עם אותו מרגשם, עם אותם מרכיבים. היא מלווה אותה בדרך שלה, בהתחלה כנערה מתבגרת, אחר כך אם צעירה, סבתא, סבתא רבא. היא שמה דגש על מה שבאמת חשוב בחיים שלנו. מה שחשוב לנו זה משפחה, זה עבודה, זה אהבה, זוגיות, הגשמה עצמית. משפחה שלא תמיד מאושרת, עם מחלות כמו דיכאון קשה ואובדנות, פרקינסון, דמנציה, ולמעשה אולי לפעמים החמצה של החיים. המשחק הנהדר של אולה ועוד של שחקנים של קאסט נהדר של אירן מור וכנרת לימוני ונעמה שטרית ואלון סנדר, ממש הייתה מרגשת. ההצגה מעוררת מחשבה על חיים, על מוות, על תחלואה, על צחוק ועל עצב. הצגה אמיתית שכאדם, כמתבגר, או כפי שאמרתי קודם, כמזדקן וכרופא, יצאתי עם מחשבות רבות. נרות יום הולדת, תיאטרון הקאמרי, כל אחד יכול למצוא את עצמו, וכשיצאתי החוצה, היו לי הרבה מחשבות, ועדיין ישנם, מומלץ בחום. זהו, אני חושב שכשאנחנו מגיעים לגיל מסוים, ואנחנו מנסים לסכם את החיים שלנו, מה באמת חשוב, מה באמת היינו רוצים, ואני כרופא יודע שלפעמים כשאתה מדבר עם אנשים מבוגרים, ואתה שואל אותם, מה אתם חושבים שהייתם עושים אחרת, אם הייתם נולדים מחדש, או אם הייתם יכולים לחיות מחדש את מה שעבר, אז רוב האנשים היו אומרים, הייתי חי יותר עם הילדים שלי, הייתי חי יותר עם המשפחה שלי, הייתי משקיע יותר, כי סך הכל החיים שלנו מורכבים מאנחנו, מה שאנחנו עושים לעצמנו, מהמשפחה שלנו ומהעבודה שלנו. אז חומר למחשבה, ואני חושב שתחשבו על זה גם אתם. זהו, בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
שלום, אני רבקה, בת 73.
כן, רבקה, אני איתך.
ויש לי שאלה, אתה דיברת לא פעם על סיסון לשלדקת חוזרת.
חוגרת, כן.
כשהלכתי, דיברתי עם הרופאה בקופת חולים, ביקשתי חיסון, אמרה לי, כן, תוכלי לבית מרקחת, תתני חיסון ויצאו לך. עכשיו, אני זכרתי שאתה דיברת שיש שני חיסונים.
נכון.
ובדקתי והבנתי שיש גם חיסון שינגריס, שקוראים לו שינגריס.
כן, כן,
שינגריס, כן. בקופת חולים לא ידעו להסביר לי על זה. הבנתי שעושים את זה במכון מור. ורציתי לדעת האם באמת מה ההבדלים ומה עדיף בגילנו.
אז קודם כל, שלדקת חוקרת זאת מחלה שאני כרופא נוירולוג, שהוא גם מומחה בנוירולוגיה וגם מומחה בכאב, פוגש אנשים עם המחלה הזאת, והיסורים הם יסורים איומים ונוראים. בעיקר בגיל מבוגר...
כן, מישהי שהולכת איתי לחוג בדיוק חלטה, וזה ממש שכנע אותי.
בדיוק. לכן אני ממש מטיף לקבל את החיסון הזה, לא ממליץ אלא מטיף. עכשיו ישנם שני סוגי חיסונים. החיסון הרגיל שמקבלים דרך קופת חולים, ואותו אני מקבל וקיבלתי, בעלות, אני לא יודע של כמה, 300-400 שקל.
משהו כזה.
כן. היא מווירוס מוחלש. והחיסון השני הוא מווירוס מומת, השינגליקס, הוא מווירוס מומת. עכשיו, וירוס מוחלש, אם מערכת החיסון שלנו מאוד 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 חלשה, אז אנחנו לא ממליצים לתת אותו. כלומר, אנשים שסובלים מכשל חיסוני, אנשים שמקבלים כימותרפיה, אנשים שמקבלים טיפולים ביולוגיים, אנשים שמקבלים קורטיזון, אנשים שעברו השתלת איברים ומקבלים תרופות נגד דחייה, להם אני לא ממליץ לקבל את החיסון המוחלש. ולהם אני ממליץ לקבל את החיסון המומת. זה החיסון שעולה בסביבות ה-2,000 שקל. עכשיו, אם את אישה בת 73, ומצבך הבריאותי הוא בסדר, ויש לך מחלות רקע כמו לכל אישה בת 73, ואין פגיעה במערכת החיסון, לדעתי אין שום צורך ללכת ולקבל באופן פרטי חיסון שעולה 2,000, אם אפשר לקבל את החיסון הרגיל, ואין מה לחשוש ממנו.
הדבר היחיד מהכל מה שאמרת, יש לי תת פלוטת יותר, שפעם קראו לזה אשימות או משהו כזה.
כן, אשימות התירואידיטיס.
ולפני חודש הייתה לי דלקת בכתף ועשו לי זריקת קורטיזון.
לא, אז מה שהיה לפני חודש לא מונע שום דבר, אשימותו או... השימוטו זו מחלה אוטואימיונית שקשורה לירידה בפעילות בלוטת המגן, מה שנקרא היפוטירואידיזם, ומקבלים בדרך כלל יוטרוקס או אלטרוקסין, אני מניח שאת מקבלת את אחת התרופות האלה, וזריקת קורטיזון לפני חודש היא כבר נמוגה ואיננה, כך שאת יכולה לקבל את החיסון הזה בלי לדאוג.
הבנתי, טוב, כמה חברות שלי מקשיבות לך גם, ואני התנדבתי לשאול אותך את השאלה.
אוקיי, אז תגיד, תציעי להם גם מי שעבר גיל 60 או 65, שירוץ...
ואתה אומר שאפשר להסתפק ב...
כן, לא אפשר, זה אפשר. אחרת, תראי, אם זה לא היה בעניין, לא היינו נותנים את זה בקופת חולים. כן, אני ממליץ בחום לקבל את זה, אין שום סיבה להשקיע 2,000 שקל...
ולכמה שנים זה...
תראי, אנחנו לא יודעים בדיוק, אלא אם כן בודקים נוגדנים ועושים זה. אני קיבלתי... אני לקחתי כל 5 או כל 6 שנים זריקה. כי אני הנחתי שזה מה שפחות או יותר, אבל אני לא יכול להגיד לך כל כמה שנים, אבל אני אומר, אני מציע כל 6 שנים או כל 5 שנים.
בגילנו זה טווח מספיק.
כן, אבל דווקא בגילנו, ככל שאנשים מקבלים את השלווקת חוגרת, את ההרפס זוסטר או זונה זוסטר, איך שזה נקרא, בגיל יותר מבוגר, כך הסיכוי שלהם לקבל את הכאבים הקשים, את מה שנקרא פוסט-הרפטיק נוירלגיה, PHN, הם יותר גדולים. כמה שאנשים מקבלים את השלווקת בגיל יותר צעיר, הסיכוי שלהם לסבול מכאבים איומים ונוראים הוא יותר קטן. זה אנחנו יודעים מהפרקטיקה, מהקליניקה. אז אחרי גיל 65, אנחנו נכנסים לתקופת סיכון מבחינת המחלה, ואני ממליץ בחום לקבל את החיסון.
הבנתי. אפשר לשאול
עוד שאלה? בבקשה, רבקה.
כן, אז לפני 10 שנים נפלתי, שברתי יד ימין בספיקה, טראמפ ספיקה, משהו כזה, כן. בשורש כף היד ימין.
כן.
עשו לי גבס, זה לא תכלס לא עבר לי. כאבים גם אחרי הגבס, היד לא בדיוק התרפה. עברו כמה שנים, בילויים רצה, נפלתי עוד פעם ושברתי אותו לבר ביד שמאל. עכשיו הידיים, מאז אני סובלת גם מהיד הזאת וגם מהיד הזאת, איכשהו מנסה להתאמרן ביניהם. אני עושה ביד שמאל כבר כמעט הכל מה שאני יודעת לעשות ביד
ימין.
כן. כן, חוץ מלכתוב, אבל גם לכתוב אני גם ככה לא כותבת, כן. ולכתוב. לפני איזה חודשיים, 3 עשיתי, ואני משתדלת לא לעשות שום תנועה ככה מיותרת בידיים. עשיתי איזושהי תנועה לא זהירה אולי ביד שמאל, והיא ממש ממש כאבה לי. איזה חודש הייתי עם חבישה ליד, ואני מאמינה שאולי זה שעברתי עוד פעם ליד ימין יותר, עשה לי דלקת בכתף, כי איכשהו סיגלתי לעצמי כל מיני תנועות לעשות לא מהיד אלא מכתף.
לפצות על ידי תנועות מהכתף, כן.
הייתה לי דלקת איומה בכתף, פשוט כאבי תופת, ובסוף עשו לי אולטרסאונד שהראה שיש לי שם נוזל בלתי צלול בכמות גדולה, סובקטו מיילן, סבדציות, משהו.
לא משנה, לא חשוב, כן.
שמו לי בסוף זריקת קורטיזון, ובאמת אני עושה פיזיותרפיה, דיקור, והכתף די השתפרה לי.
משתפרת, יופי.
אז השאלה הראשונה, והנוזל שהיה לי שם...
הנוזל זו תגובה דלקתית. זאת תגובה דלקתית.
והוא מתפזר...
הוא נספג.
זאת שאלה ראשונה. והשאלה השנייה, באמת, עם הידיים...
בואי אני אגיד לך. אני לא יכול לענות לך, כי אני לא רואה את הצילומים.
לא, ברור לי.
מה שצריך לעשות זה שני דברים. בואי אני אגיד לך. מה שאת צריכה לעשות, לבקש מרופא המשפחה, קודם כל לשלוח אותך לבדיקת אולטרסאונד של הגידים ושל הרקמות הרכות בכפות הידיים. באזורים שכואבים לך. דבר שני, את צריכה צילום רנטגן רגיל, לא CT ולא MRI ולא שום דבר של כפות הידיים.
אז כתוב בצילום שינויים אורתטיים בפרק
אוסטאוארטריטה.
מפרק טרפיוסקופי,
אוקיי. T-C-1, איזה מפרק? MC-1?
TMC-1, כן.
אוקיי. תראי, מה שאני מציע לך, את הצילום הזה שנתנו לך את הדיסק, ואיתו להזמין תור לאורתופד מומחה לכף יד. כי יכול מאוד להיות שבאיזה שהם ניתוחים קטנים, אפילו בהרדמה מקומית, אפילו אמבולטורית, אפשר לעזור לך. הרבה פעמים יש בעיה שהיא בעיה גידית. אם זה שינויים אוסטוארטריטיים וניוון של מפרקים, אז אפשר לעבור, אז אפשר לפעמים אפילו להשתיל מפרק קטן בכף היד.
כן, אז וזה... הייתי באורתופד יד, ובאמת הוא אמר לי שכיוון שביד שמאל לפחות, הנזק הוא משני צידי העצם, אז הניתוח הוא די פרובלמטי. השאלה שלי, שתי שאלות בעצם, שלא שאלתי אותו, האם גלי הלם יכולים לעזור?
אם השינויים עם... אוסטוארטריטים, אני לא חושב שזה יכול לעזור, אבל זה ודאי לא יכול להזיק.
ואם אמבטיות פרפין, מישהו
לא.
לקנות,
פשוט אמבטיות פרפין לא יעזרו. אמבטיות פרפין יעזרו לך, אני אגיד לך מתי הם יעזרו. בימים האלה שיש מזג אוויר קר, את קמה בבוקר, יש לך כאבים חזקים בידיים, נכון? או לא?
בדרך כלל זה יותר כשאני עושה סיבוב עם האגודל. זה... אני כבר לא אומרת לנסות לפתוח בקבוק או צנצנת.
אז הבעיה שיש לך לא תיפטר על ידי פרפין. מה שפרפין יכול לעזור לכאבים שהם כאבים ארטריטיים או רומטיים, בזמן כאב או לעשות את זה, זה יכול לפתור את הבעיה. אבל פה יש לך שינויים ניווניים של המפרקים. ולשינויים האלה הדרך היחידה, היא או להזריק למפרק סטרואידים, שזה מומחים לכף יד יודעים לעשות, ולפעמים זה עוזר, או להחליף את המפרק. וזה גם כן מומחים לכף יד.
זה יכול להיות קשור לזה ששברתי את הנשברים שהיו לי.
כן, יכול להיות. אחרי חבלה, יש לנו לפעמים שינויים ארטרוטיים שקשורים לחבלה.
לא, כל
זה
יעשו לי פעם צילומי
ברכיים,
והכל בסדר.
כן, אבל כשאני הייתי בגילך, עברתי ניתוח והחליפו לי מפרק בכף היד, ומאז אין לי כאבים בכף היד שהחליפו לי, ואני מתפקד איתה מצוין. אבל רופא צריך לראות גם את הצילום וגם את האולטרסאונד של הרקמות, כדי לדעת אולי זה משהו גידי בעיקר, ואז הוא יכול בניתוח אחד, אם זה משהו מפרקי, הוא יכול בניתוח אחר. אוקיי?
תודה רבה לך.
כל טוב רבקה. כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
פרופסור קרנסו, שלום.
שלום וברכה. עם מי אני?
מדבר רוני, אני על רמקול?
אתה לא על רמקול, אולי אתה על רמקול, אני לא על רמקול. אני עם אוזניות ומיקרופון במרחק של 2 סנטימטר מהפי.
ככה, אני בן 63 מרוני.
כן.
ורציתי, לפני שאני מדבר על הבעיה, רציתי לומר קודם כל שאני מטופל נגד הסכרת במטפורמין.
מטפורמין, אוקיי.
מטפורמין, לוקח גם בבוקר נקסיום.
רגע אחד, מטפורמין, כמה אתה מקבל? 850 פעמיים ביום?
850 מיליגרם.
פעמיים ביום או פעם ביום?
פעם ביום.
פעם ביום, אוקיי.
ובבוקר יש לי נקסיום גם כן, נקסיום, מיקרופירין, יש לי טימסוליסין, וזה פיברט, ובלילה...
זה לשתן, כן, 100%.
כן, רציתי לשאול עכשיו ככה, אתמול עשיתי בדיקה ציפורן, פטריה בציפורן.
כן.
עכשיו, היא לקחה את כל הבדיקה וכל זה. עכשיו, אני שמעתי מאחות מוסמכת, שאומרת שאם במקרה והם עושים פטלת, ואז אני צריך לקחת כדור וכדורים, היא אומרת שזה יכול לגרום נזק לכבד, וצריכים מיד להפסיק את הכדורים. למה? כי, זאת אומרת, היא אומרת שאני צריך לעשות כל יום, כל חודש, סליחה, כל חודש, בדיקת דם במשך שנה, 12 פעם.
אוקיי, אז בוא נעשה סדר.
אבל למצוא אם יש איזה נזק בכבד.
בוא נעשה סדר. כמה זמן, זה נכון, אבל לא כצעקתה, בוא נעשה סדר. כמה זמן יש לך סכרת?
סכרת אני מטופל כבר מעל 20 שנה.
אוקיי. ואתה מקבל רק מטפורמין?
כן, זה מה שציינתי כל, יש לי מטפורמין, ושאר הכדורים שזה מקסיום.
לא, אבל לסכרת אתה מקבל רק מטפורמין. מטפורמין זה נקרא גם גלוקמין וגם גלוקופאז'. זה שמות מקבילים לאותה תרופה. אז תשמע, פה אין בעיה, אבל הרבה מאוד חולי סכרת אחרי מספר שנים, מפתחים פטרת בציפורני הרגליים. וזאת תופעה אופיינית לחולי סכרת. אם הציפורן כולה בעייתית, וזה מאוד מפריע לך, אם זה לא מפריע לך, אתה יכול או לעשות שום דבר, או לשים, ישנם סוגי לק שאפשר למרוח, לא פותרים את הבעיה, אבל יכולים טיפה לעזור. אם זה מאוד מפריע לך, אז אפשר לקבל את הכדורים, שהם כדורים נגד פטרת, שעוזרים לפטרת.
לא, זה ממש לא מפריע לי.
אז גמרנו, אז... אם זה לא...
אל תיקח כדורים לגב.
לא, לא.
סליחה, אל תיקח כדורים לפטריה, מכיוון שזה גורם...
אז חכה, שמעתי, אמרת את זה. אמרת והבנתי, אני רק רוצה להמשיך לפתח את מה ששאלת. אז אם זה לא מפריע לך, אתה יכול להישאר עם זה לפחות עד 120, יותר מאוחר אני לא יכול להבטיח. אם זה מאוד מפריע לך, אז אתה יכול לקחת את הכדורים, אבל תיקח בחשבון שאתה צריך פעם בחודש, פעם בחודשיים, לעשות בדיקת תפקודי כבד. ואם בדיקת תפקודי הכבד תהיה לא תקינה, אז יפסיקו לך את הכדורים, והיא תחזור להיות תקינה. כלומר, צריך, יש הכדורים נגד פטרת, נגד פטריות, הם כדורים שלפעמים יש להם פוטנציאל של תופעת לוואי לגרום נזק לתפקודי הכליות. ואז מאחר ועוקבים על זה, למה עושים ביקורת כל חודשיים בערך? כי אם רואים שיש הפרעה בתפקודי הכליות, מפסיקים, לכבד יש כושר הסתגלות וכושר החלמה עצמית די גדול, או גדולה, גדול מאוד אפילו הכושר הזה, ואתה חוזר לעצמך. זה לא דבר שהוא מסכן חיים, אבל לכן ממליצים, אז היא צודקת והוא צודק, והאחות המוסמכת צודקת, עכשיו, והרופא שהציע לך את הכדורים הוא גם צודק.
עכשיו, למה אני הגשתי? כי היה לי חשד, ראיתי מין חתיכת לבן, זה לא, הציפורן לא בצבע שחור.
לא, ציפורן יכולה להיות לבנה, יכולה להיות אהבה יותר, יכולה להיות צהובה, יכולה להיות שחורה, יכולה להיות בצבעים שונים, זה לא, יש סוגים שונים של פטריות.
עוד 5 שבועות.
כן, אבל גם כן, מה יכולים להציע לך? יכולים להציע לך, או במקרים מסוימים, זה בכל האובי של הציפורן? הציפורן עשתה יותר אהבה?
לא, זה רק למעלה.
רק למעלה?
כן, נראה לי שרק למעלה.
אז יכול מאוד להיות שאפשר אפילו בטיפול מקומי לסיים את זה, עם קצת אוריה או משהו כזה, אבל זה רופאי אור יודעים יותר טוב ממני.
כן, אז זה לא חובה לקחת את הכדורים.
ממש לא חובה.
הבנתי, תודה רבה.
כל טוב לך, רוני, כל טוב. כן, מאיתנו.
שלום.
וברכה.
רציתי לשאול לגבי ציפרלקס.
רק עם מי אני מדבר?
עם רחל, חיה רחל.
ובת כמה את רחל?
אני, זה לא בשבילי, זה בשביל בעלי.
בן כמה הבחור?
86.
כן.
לפני כמה שנים היו לו כל מיני תופעות, לא מצאו שום דבר בבדיקות, והוא התחיל לקחת ציפרלקס 10 מיליגרם,
כן.
כן, וזה עזר לו בצורה יוצאת מרחל, הכל נעלם.
כן.
לאחרונה התחיל קצת לחזור, ואז שאלנו אם אפשר לקחת במקום 10-15, כן. ונאמר לנו שבגיל הזה 86 אסור לקחת יותר מ-10, ורציתי להתייעץ איתך, מה דעתך?
אז בואי, יש כאלה שאומרים שלא נותנים ציפרלקס אחרי גיל 70, כי חלק מהמחקרים נעשו עד גיל 70. לדעתי, אם הוא לא מגיב, אם הוא יגיב טוב ל10 מיליגרם, אפשר לתת, זוהי דעתי, אפשר לתת לו 15 מיליגרם.
זה מסכן עכשיו, אותו?
עכשיו, זה לא מסכן אותו, זה לא מסכן אותו, אין שום סיכון בכמות יותר גדולה, בדרך כלל, אם זה, מה שאני מציע בשורה האחרונה,
כן.
לי יש פציינטים שאני נותן להם בגיל 85-86, גם 20 מיליגרם.
כן.
כן, אבל אז אני שוקל את העניין. אם הוא סך הכל ויטלית בריא,
כן.
ואם הוא סך הכל בלי גורמי סיכון, גדולים מעבר לגיל 86, קצת לחץ דם, או קצת סכרת, או קצת זה, לא. זה לא.
מה שיש אז... רק עניין של לב, אם אתה רוצה לשמוע,
כן.
הוא עשה מיפוי לב תקין, אקו תקין, צנתור וירטואלי, קשה היה לראות, כי זה הכל שם מעובה בסידן או משהו כן. כזה. אבל סך הכל בן אדם בריא, לא לחזם.
אז אני לא רואה שום בעיה, אבל, אם האדם סובל מזה, יכול מאוד להיות שאפשר להתאים לו תרופה עוד יותר טובה.
והיא?
למשל, סימבלטה בכמות קטנה להתחיל.
איך
סימבלטה? שאנחנו, שיש כאלה שנותנים למבוגרים. אני מאוד אוהב את הציפרלקס, כי זו תרופה, אני קורא לה רכה. ואם מישהו מקבל הרבה זמן 10 מיליגרם, וקיבל בעבר ועשה לו טוב, אז אפשר, כמה זמן הוא לוקח 10 מיליגרם?
הוא לוקח הרבה זמן, איזה שנה, שנתיים. הוא מרגיש מצוין עם זה, הוא גם מרגיש מצוין עם זה.
אז אני הייתי אישית, אם הוא היה פציינט שלי, הייתי מעלה לו ל-15, מה שאני לא יכול להגיד, כי הוא לא פציינט שלי, ואני גם לא זה. מה שאני מציע, זה לבקש פגישה עם פסיכוגריאטר.
כן.
פסיכוגריאטר הם האנשים שהם מומחים גם לטפל וגם למצוא את התרופה המתאימה לאנשים בגיל 86.
למרות שהציפרלקס עוזר, 10 מיליגרם?
כן, לכן אני אומר שאני לא חושש לתת עם האדם מבחינה ויטלית בריא. כן. תראי, ישנם אנשים, יש לי פציינטים בני 60 שהם יותר זקנים בגוף מאשר אחרים בני 80.
כן.
כלומר, הגיל הכרונולוגי הוא חשוב, אבל הגיל הכרונולוגי הוא לא מספר שלפיו אני קובע. Mm-hmm. כן? אני גם בהתחלה אמרו, לא נותנים ציפרלקס לילדים. והיום נותנים ציפרלקס גם לילדים.
תרופה שאין לה תופעות לוואי, נכון?
אין דבר כזה שאין תופעות לוואי. לכל תרופה יש תופעות לוואי.
אבל בכל זאת?
אבל בכל זאת, בדרך כלל שאנחנו עושים שיקול, אנחנו עושים שיקול של עלות לעומת תועלת. כן? עכשיו יש תופעות לוואי יותר שכיחות, יש תופעות לוואי יותר נדירות, בדרך כלל יש תופעות לוואי שהן רק בתחילת הנטילה של התרופה, וכאלה שמופיעות אחר כך, יש תופעות לוואי שהן רלוונטיות או לא רלוונטיות, אם תהיה לו ירידה אם בכמות יותר גדולה בחשק המיני, זאת לא בעיה בגיל 86, אם הוא ישמין בקילו או שניים, אני לא יודע אם הוא שמן או רזה, אבל אם הוא בסדר אז זה לא יהיה אסון אם הוא ישמין בקילו או שניים. אלה לא הבעיות העיקריות, זה לא דבר, לא לפי זה הייתי קובע טיפול.
אז בעיקרון אפשר לתת
15, בעיקרון כן, ובעיקרון למרות שכתוב לתת עד גיל 70, ויש מקומות שכתוב לתת עד גיל יותר צעיר גם כן.
עכשיו עוד שאלה קטנה לגבי ויטמין D.
כן,
אפשר, אם הערכים של הויטמין D תקינים, כדאי להמשיך לקחת את הוויטמין?
בוודאי, בוודאי, כי הערכים תקינים בגלל שהוא נוטל או שאת נוטלת ויטמין D.
אבל נאמר שכאילו זה נספק באורכים הויטמין D, אם לוקחים אולי יותר מדי או שזה...
למיטב ידיעתי זה בובה מייסס. משום שהויטמין D, אנחנו חיים אמנם בארץ שטופת שמש.
כן.
עכשיו, ויטמין D, קודם כל, אני עוזב רק את הויטמין D, כי אני רוצה להגיד משהו שקשור להפסקת תרופות. יש אנשים שמקבלים למשל תרופות נגד כולסטרול, והכולסטרול יורד. הם עושים בדיקה, רואים שהכולסטרול יורד, ומפסיקים את התרופות.
כן.
אבל איך הכולסטרול קופץ מחדש? כלומר, הכולסטרול ירד בגלל התרופות, וזה שזה לא, הוא לא ריפא אותם, הוא טיפל בסימפטום. יש אנשים שיש להם לחץ דם, פתאום לוקחים תרופות נגד לחץ הדם יורד, אומרים יופי, אני בריא, מפסיקים את התרופות. זה גם לא נורא, כי לחץ הדם קופץ, יש אנשים שסובלים מאפילפסיה, ואחרי שנה שאין להם התקף, הם אומרים אני בריא, מפסיקים את התרופות, ואז מקבלים התקף שכזה חזק לא היה להם אף פעם בחיים. כלומר, עצם העובדה שאני מגיב טוב לתרופה, זה לא אומר שעבריתי מהמחלה, אלא שהתרופה ייצבה אותי בכמות טובה. עכשיו, ויטמין D הוא חשוב לא רק לאוסטופורוזיס, הוא חשוב לזיכרון, והוא חשוב למערכת החיסון, והוא חשוב לתפקודי הריאות, והוא חשוב להרבה מאוד גורמים אחרים. אנחנו משנה לשנה מגלים עוד ועוד תכונות של חשיבות ויטמין D. לדעתי, ולדעת לא רק דעתי, קטונתי, הכמות המינימלית שאנחנו צריכים נעה בין 1,000 ל-2,000, ולא כפי שחשבו פעם, שרק 400 יחידות בינלאומיות.
כן.
אז אני מציע לקחת, כמה את לוקחת?
אני לוקחת 1,000.
את לוקחת 1,000?
כן.
תמשיכי לקחת 1,000, אם זה שומר על הרמה, ואל תחשישי.
אוקיי. עכשיו עוד שאלה קטנטונת.
בבקשה. ואחר כך תסבירי לי מה ההבדל בין שאלה גדולה לקטנה. כן.
לבעלי יש בקע שרפתי.
כן.
ויכול להיות שהבקע שרפתי גורם לו בהליכה לחצים בחזה? שהוא אוכל יותר מדי?
שהוא אוכל יותר מדי, בפירוש כן. בפירוש כן.
ויש קשר בין הדברים.
יש קשר בין הדברים.
והוא התחיל לקחת אומפרודקס, וזה דווקא עוזר לו.
כן, כן. בסדר, כי הוא מוריד את החומציות.
אז הוא יכול להמשיך לקחת.
יכול להמשיך לקחת.
בסדר גמור. אני מודה לך מאוד, תודה רבה, עזרת לי. תודה.
כל טוב, כל טוב, שבת שלום ומבורך. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן להשאיר לנו הודעות או שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70, קיבלתי כמה שאלות, אני מיד יענה עליהן, ומיד נחזור. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ואולי לפני כן אני רוצה לעלות על איזה שאלה או שתיים שקיבלנו בוואטסאפ, וכותבת לי, אני חושב שמאזינה, אני לא יודע, אם אפשר בבקשה לשאול שאלה לגבי אבא שלנו בן 70. כבר תקופה ארוכה, אבא שלנו בן 70, הראש שלו נופל והוא נרדם מיד, גם בשולחן שבת, גם כשהוא מחכה בתור, בכל מקום כמעט, הראש שנופל והוא נרדם. לדעתנו משהו לא בסדר, מה ההמלצה שלך בנושא? מה זה יכול להיות? אוקיי, אז קודם כל זה יכול להיות הרבה דברים. אבל בגיל 70 הראש לא צריך ליפול תוך כדי ישיבה או תוך כדי המתנה בתור. ואם יש לו עודף משקל, עודף משקל גדול, ישנה תסמונת שנקראת פיקוויק סינדרום, שקשורה להשמנת יתר. אם יש לו אי ספיקת לב, זה יכול להיות קשור לאי ספיקת לב ודם לא מגיע מספיק למוח. זאת יכולה להיות הפרעה חשמלית במוח. זאת תופעה שמחייבת ברור, קודם כל נוירולוגי. עכשיו, אם יש לו עודף משקל קיצוני, אז זה יכול מאוד להיות שגם צריך להיות שילוב של זה וירידה במשקל. אבל כשהראש נופל ונרדמים, זה גם יכול להיות קשור לדום נשימה בשינה. אנשים סובלים מהפרעות נשימה בשינה או מדום נשימה בשינה, שזה אופייני גם לאנשים מבוגרים, גם לאנשים שמנים, גם לאנשים עם צוואר קצר, אז השינה שלהם לא אפקטיבית, ואז בכל הזדמנות, אפילו בנהיגה, אני מקווה שהוא לא נוהג, אפילו בנהיגה הראש צונח ומנקרים או מנמנמים. מה שלא יהיה, אסור לאבא לנהוג, אז אני לא יודע אם יש לו רישיון או אין לו רישיון, אבל אם הוא נוהג, יכול לקרוא אסון גם לו וגם למי שבא מולו. אז זה לגבי השאלה האחת, ויש לי עוד שאלה, הייתי רוצה לדעת, האם יש משחה לגרדת בעקבות בעיה עצבית? לאמי יש את תסמונת העצב השלישי, זה העצב המשולש כנראה, כי זה העצב החמישי. היא עברה תהליך של ניפוח בלון והפרדת כלי דם והעצב, וכרגע היא סובלת מגרד בפנים ומחצי פנים רדומות. האם יש משחה להקלה על הגירוד והתחושה הרדומה בפנים? אז קודם כל, השאלה היא אם את מגדירה גרדת נכון. האם זה גירוד או האם זה עקצוץ? האם זה כמו נמלים על הפנים או כמו קוצים? או האם זה ממש מגרד? כי בדרך כלל מה שקורה זה המקום מנומנם, המקום מעקצץ, אבל לא ממש מגרד. אז יש כמה דברים שאפשר לעשות. קודם כל יש תרופה אחת שנקראת ליריקה, וליריקה זו תרופה שיכולה לעזור גם לכאב וגם לתחושה המציקה, וגם לגרדת הגב, שהיא גרדת מסיבה נוירולוגית. יש מה שנקרא נוירודרמטיטיס, מצב שאנשים מבוגרים בדרך כלל, מתגרדים ללא שום סיבה שנמצאת, וזה קרוב לוודאי סוג של נוירופתיה, של דלקת עצבים. אז זה דבר אחד. ודבר שני, הוא משחות לא תמיד עוזרות. ולגבי התחושה הרדומה, אז ישנה ליריקה, ישנו גבה פנטין, ואפשר גם לנסות, יש קרם הרדמה, שאם זה מאוד מפריע, במקרים הקיצוניים, אפשר למרוח על הפנים מעט קרם שנקרא אמלה. אמלה, או קרמים מסוג זה שהם טיפה מהלחשים, יש לידוקאין ג'ל שאפשר לבקש מהרופא ולמרוח טיפה לראות אם זה עוזר, אבל זה לא לשימוש קבוע ולא על שטחים גדולים. כן, העצב החמישי, הטריגמינוס, זה נקרא טריגמינל נוירלגיה, הוא נקרא העצב החמישי, קוראים לו העצב המשולש, כי יש לו שלושה ענפים. ענף אחד מעצבב את המצח, ענף אחד את הלסת העליונה, את הלחי מעל השפתיים, והענף השלישי מעצבב את הלסת התחתונה. ואז אפשר למרוח כמות קטנה באזור המגרד. בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי סיגלית, אני בת 53.
כן, סיגלית.
יש לי ברקע רומאית דרטריטיס, מקבלת טיפול ביולוגי. יש לי איזשהו כאב שהוא כבר כמה חודשים, ככה הוא לא עובר לי, הוא מתקע כזה. באגן, אבל לא בצד החיצוני, אלא בצד הפנימי של האגן, כאילו לכיוון המפסעה, וזה רק כשאני עושה תנועה מסוימת. אם אני...
בפיסוק, תנועת פיסוק?
לא, אם אני שוכבת במיטה, ואני נגיד על הצד, כמו עוברי,
כן,
ואני
כן,
מרימה
כן.
את הרגל הזאת, העליונה.
אז זה כואב אז לך.
רק, כן, זה רק כאילו במשהו מסוים, אבל זה באמת כמה חודשים.
את מתארת מצב של רגישות במפרק, שנקרא סקרו-איליאק ג'וינט. סקרו-איליאק הוא המפרק שמחבר את עמוד השדרה עם אגן הירכיים. והמפרק הזה הוא מפרק שיש לו, שהוא לפעמים נדלק מלשון דלקת, אצל חולים שסובלים ממחלות ריאומטיות, ממחלות אוטואימיוניות. והרבה חולים עם רומטואיד ארתריטיס, יש להם מה שנקרא דלקת מפרקים אוטואימיונית, או דלקת מפרקים שקשורה למחלה הריאומטית. זה מופיע גם אצל חולים עם פסוריאזיס, גם אצל חולים עם קרון, גם אצל חולים עם דלקת מפרקים שגרונית, מה שיש לך. אז מה שצריך לבדוק זה את המפרק הסקרו-איליאקלי, את המפרק שמחבר בצד הזה את האגן, את אגן הירכיים לעמוד השדרה, במישור של החוליות הסקרליות.
איך בודקים את הדבר הזה?
קודם כל, את יכולה למצוא את המקום של החיבור, וכשאת לוחצת עליו ישנה רגישות.
זה יותר בפנים הרגל למטה, כאילו זה יורד כזה. בפנים הרגל יותר כאילו...
הכאב הוא ברגל למטה? בואי נגיד ככה,
איפה שהמפצעה, כאילו יורד לכיוון למטה. מתחת למפצעה לכיוון הרגל למטה, כשאני עושה את התנועה הזאת, אז שם זה כואב.
אוקיי, אז יכול להיות שהכאב, שהמקור שלו, אם זה כאב שמהמפצעה למטה, כן. יכול להיות שהמקור שלו הוא ממקור אחר, ויכול להיות שהמקור שלו הוא דווקא ממפרק צוואר הירך. מפרק צוואר הירך יש לו כמה חלקים, וחלק מהחלקים שלו, היותר קדמיים פנימיים, מקרין למפסעה ויכול להקרין למטה. זה צריך בדיקה נוירולוגית. בואי תשע, את יכולה...
נוירולוגית?
סליחה, אורתופדית. יש בדיקה, אני לא יודע אם... את יושבת?
אני יושבת.
את יושבת. תנסי, בואי ננסה לראות. תנסי בישיבה להרים את הרגל שכואבת לך, ולמשוך אותה הצידה כמה שאת יכולה, כלומר הצידה החוצה.
זה לא כואב.
זה לא כואב לך.
זה לא כואב.
ואם את מושכת אותה קדימה אלייך?
גם לא כואב.
ואם את מושכת אותה לכיוון השני, כלומר לכיוון פנימה כמה שיותר?
אז זה שם קצת יותר כואב.
יותר כואב. אז זה אחד מהסימנים שאנחנו קוראים להם, סימן על שם פטריק. אני מציע לפנות לאורתופד שיבדוק אותך, או לראומטולוג. אני חושב שאולי...
אבל איזה בדיקת אבחון, כאילו איזה הדמיה?
צילום אגן, צילום אגן ופרקי ירחיים.
אז צילום אגן עשיתי ולא רואים כלום.
צילום אגן ופרקי ירחיים, ולבדוק בעיקר, להתרכז במפרק הסקרו-איליאקלי ובמפרק של צוואר הירך.
אז זה הראשון שאמרת? זה,
בדרך כלל עושים את זה, בדרך כלל עושים צילום, אם עושים צילום רגיל, זה צילום של אגן ופרקי הירחיים, ואז עושים אותו בשתי תנוחות, עם הרגליים פתוחות, עם הרגליים סגורות, ואז אפשר לראות את המפרקים, את הסקרו-איליאקליים, את המפרקים שמחברים את עמוד השדרה לגן, ואפשר לראות את המפרק ולראות את הקונטור שלו, את ההיקף שלו, ולראות אם בהיקף שלו ישנם שינויים ארטריטיים. עכשיו, בת כמה את היום אמרת לי, סיגל?
53.
53. בגיל 53 מתחילים שינויים. ואז צריכים לראות אם זה כן או לא קשור למחלה הריאומטית. אבל הכתובת הכי טובה זה ריאומטולוג.
אני מטופלת אצל ריאומטולוג, כמובן. כמובן, אבל לא יודעת להגיד, כאילו, להצביע מה זה. כי זה תקוע לי כבר כמה חודשים. זה לא כאבים שמסתובבים כמו יתר הכאבים שאני רגילה.
כן.
זה עובר ממקום למקום, זה לא עובר. אז גם רומטולוג, גם אורתופד, עשיתי צילום, ואמרו לי שהצילום נראה תקין. אז בגלל זה אני שואלת, מה השלב הבא?
השלב הבא זה לעשות MRI של האגן, של ההיפ ג'וינט, של צוואר הירך.
MRI. בעברי, לפני 20 שנה ויותר, היה לי שבר בפוביס. זה יכול משהו?
לא, 20 שנה זה כבר ארכיאולוגיה, וזה שבר בפוביס הוא לא...
הבנתי. בסדר גמור, אוקיי, תודה רבה.
כל
תודה,
טוב תודה. לך סיגלית, כל ביי טוב ביי. ומאיתנו על הקו, הלו? שלום, שלום וברכה.
נדבר יששכר.
שלום יששכר.
יש לי, לפני בערך שלושה שבועות, נפלתי במשחק כדורגל, התעלפתי. באמצע משחק.
כן.
בפתאומיות.
סתם ללא סיבה?
ללא סיבה, אני ספורטאי, אני מתאמן 5 פעמים בשבוע.
בן כמה אתה?
אני בן 19.
והיה לך פעם התעלפות קודמת? מתישהו בעברך?
היה לי בתוך כדי שהייתי חולל בדלקת ריאות.
מתי זה היה?
מתי היה דלקת ריאות?
כן, לפני כמה זמן, כמה שנים.
הייתי לפני 8 שנים, 9 שנים.
כלומר, בסביבות גיל 10. כן. עכשיו, קרה משהו, הרגשת משהו קודם?
הרגשתי כמה שניות לפני, כמו צרבת כזאת בגרון.
אוקיי.
משהו ממש מוזר.
תשמע, זה קרה לך תוך כדי משחק כדורסל?
כדורגל.
כדורגל. כן. אני מציע לך ללכת, קודם כל, התעלפויות יכולות להיות מסיבות רבות. אבל אם זה, כן. זה קרה תוך כדי מאמץ, ומאחר וזה קרה תוך כדי מאמץ, אני הייתי מציע לך כרגע לא לשחק כדורגל, אלא לפנות לרופא קרדיולוג,
אני הייתי בבית חולים, השפזו אותי,
כן.
הייתי, עשיתי את כל הבדיקות, עשיתי EEG, עשיתי אקולב,
עשית אקולב,
עשיתי אולטר.
אוקיי, זה מה שרציתי לשאול, כי מה שחשוב פה, הדבר, ה-EEG פחות חשוב, למרות שהוא מאוד חשוב כחלק מהבירור, אבל הדבר החשוב האמיתי הוא אקולב ובדיקת לב, לראות שאין לך איזה, מה שאנחנו קוראים מחלת שריר הלב או קרדיומיופתיה. כי אלה מחלות שיכולות לגרום להתעלפויות, או חס וחלילה למוות, אצל ספורטאים תוך כדי מאמץ, שלא ביררו את זה קודם. אז כן. מאחר ואצלך נדלקה על המסך מנורה אדומה, צריך להתייחס אליה. אבל אם עשו לך את כל הבדיקות, וכל הבדיקות היו בסדר, אז היית אחרי אוכל, היית סבא, היית הרבה זמן לא אכלת, כי תראה, התעלפות בדרך כלל, אם זה התעלפות, כמה זמן לקחת שהתעוררת?
5-6 שניות, משהו כזה.
5-6 שניות, אז זה מה שנקרא סינקופה, זה מה שנקרא התעלפות. והתעלפות היא בדרך כלל לא מהמוח. התעלפות של זמן קצר, אתה נופל על הרצפה, 1, 2, 3, ואז אתה מתעורר, זה בדרך כלל בגלל סיבה של ירידה בלחץ דם, או הפרעה בקצב הלב, או בעיה שהיא קשורה יותר למחזור הדם, מה של המוח. זה בדרך כלל.
יש, והעניין יש... הוא שעדיין, שכואב לי, מאז המקרה הזה כואב לי הראש, כל הזמן, אני מרגיש את הראש, ויש לי כמו כאב מוזר כזה בגרון, הכאב שהרגשתי לפני שהתעלפתי.
אוקיי, אז אתה צריך לברר, אתה צריך גם לעשות בירור יותר נוירולוגי, וצריך לראות, עשו לך CT של המוח?
כן, עשו לי CT ראש.
והכל תקין.
כן.
אוקיי, אז מה שצריך לעשות לך, זה לעשות לך הולטר.
CT הולטר במשך 24 שעות.
עשו לך, וגם היה תקין.
גם תקין.
אז עשו לך את כל מה שצריך לעשות, אין לי מה להציע לך. רק להיות, אוקיי. רק להיות במעקב.
אוקיי, תודה רבה.
כל טוב לך. כל טוב יששכר. כן, מי איתנו? הלו?
הלו, שלום.
שלום וברכה.
אני קוראים לי שירלי.
כן.
בת 47.
כן.
ובחצי שנה האחרונה גילו לי שרירן ברחם.
כן.
והוא יושב ליד שלפוחית השתן, וזה מפריע מאוד לנסות שתן.
כן.
חוץ מזה שיש כאבים בבטן התחתונה. עכשיו אני החלטתי להוריד את השרירן, וגינקולוג אומר לי שאי אפשר להוריד שרירן, רק את כל הרחם, כי שרירן מאוד קשה להוריד. השאלה, אני לא יודעת, בשביל שרירן צריכים להוריד את כל הרחם?
תראי, את לא חושבת, אני שואל שאלה רטורית כמובן, את לא חושבת הרי להיכנס להיריון, נכון?
לא, בטח כן. שלא.
אז במקום להיכנס לניתוח, שהוא יותר, יותר מסובך, למרות ששרירן תלוי בגודל שלו, מה הגודל השריר?
הוא גדול.
אם הוא גדול?
כן, ששם למה.
את יודעת, אני חושב שהרופא שלך הציע לך את ההצעה הכי חכמה להוריד את הרחם. שרירן גדול ברחם, להוציא אותו זה סיפור. ולהוציא...
ככה הוא אמר לי.
כן, זה אפשרי, זה אפשרי, אבל זה סיפור. והרחם כרגע לא עושה שום דבר חוץ מאשר צרות. אז אני הייתי הולך לניתוח... מוציא את הרחם, גומר את הכל, וממשיך לחיות הלאה בשמחה ובבריאות.
אבל הבעיה שחשבתי שיהיה ניתוח לפרוסקופיה, אתה יודע, אז אמרו לי לא, זה רק ניתוח שחותך את הבטן, וזה מפחיד אותי, אתה מבין?
אז קודם כל, אני לא יודע בדיוק מה המצב מבחינה גניקולוגית.
כי הרחם מוגדל.
אוקיי, אז זהו, אני לא יודע בדיוק מה המצב מבחינה גניקולוגית, אבל יכול להיות שכדאי לך להתייעץ עם גניקולוג אחר, עם עוד גניקולוג, לקבל עוד דעה. אבל הרעיון...
וכן להוריד את הרחם, כן להוריד.
תראי, עוד פעם, אני לא גניקולוג, אבל ההיגיון הרפואי שלי אומר לי, שאם אני הייתי במקומך, אני הייתי מוריד את הרחם. משום שהרחם יכול הרי לעשות צרות אחרות בעוד 10 שנים.
נכון.
אז למה? תורידי אותו.
אז לא לפחד. לא לפחד.
תראי, לפחד בוודאי שלא, כי הניתוחים האלה הם ניתוחים, גם אם פותחים את הבטן, אז זה ניתוח יחסית פשוט.
כן.
כן? עכשיו, יכול מאוד להיות שבכל זאת אפשר, חלק מהאנשים יכולים לעשות ולהוציא את השרירן בדרך ניתוח לפרוסקופי.
אז תתייעצי עם עוד מישהו,
תבררי מי עושה ניתוחים גניקולוגיים לפרוסקופיים, ותתייעצי איתו.
כן.
תבררי קודם, כי תראי, זה גם תלוי, ניתוח לפרוסקופי תלוי גם במיומנות של המנתח, לנתח בשיטה הזאת. זה דבר אחד, ותלוי גם בגודל ובתנאים של השרירן. אבל אם את אומרת שהשרירן הוא כל כך גדול, אז גם הרחם גם גדול.
בדיוק.
את מבינה? ואז רחם גדול, יש איתו יותר בעיות טכניות. עכשיו, כל ניתוח לפרוסקופי, צריך לדעת, כל ניתוח לפרוסקופי, מכל סוג שהוא, בלי יוצא מן הכלל, מחתימים אותך גם, שאם משהו לא מצליח, יכולים, הוא הופך מיד לניתוח פתוח.
מה, באמת?
כן, כל ניתוח לפרוסקופי, משהו מדמם ולא מצליחים, או משהו קטן, או משהו טכני, אז עושים ניתוח, אז פותחים, אבל ניתוח של פתיחת בטן, הוא נשמע היום ונורא.
נכון.
אבל כל ההבדל זה עוד 3-4 ימים של התאוששות, זה הכל. זה לא... כן, אבל כאבים היום, יש לנו אפשרות לשלוט בכאבים, זה לא, וגם כאבים של צלקת בבטן התחתונה, הם לא בעייתיים, זה לא.
יופי. טוב.
תהי רגועה, תהי רגועה.
אני מודה לך, הרגעת אותי מאוד, תודה רבה.
כל טוב, שרלי, כל טוב. כן, לא, שאלות עניתי על מה שאני קיבלתי, אבל בואו, אנחנו בשנו עוד דקה, אז מה שאני רוצה להגיד לכם זה לגבי לפעמים הפחד מניתוחים. הרבה אנשים מפחדים מהרדמה, הרבה אנשים מפחדים מניתוחים. עד לפני כמה שנים, או 20 שנה אני חושב, לא היו ניתוחים לפרוסקופים כמעט, והיו עושים את הניתוחים כניתוחים פתוחים. יש הרבה, והיום אנחנו יודעים שאפשר לעשות כמעט את רוב הניתוחים, ניתוחי בטן אני מתכוון, כניתוחים דרך לפרוסקופ. אבל זה מחייב שני דברים, מחייב קודם כל שהרופא מיומן בשיטה, והיום כל הרופאים שעובדים, לפחות אלה שמנתחים, מיומנים בשיטה, או 95% מהם, ושהתנאים של הממצא שאותו אנחנו מנתחים, הם תנאים טובים. כלומר, אם באמת כמו במקרה של הגברת, שמדובר בגידול מאוד מאוד גדול, והרחם, במקום שזאת תהיה רחם מנוונת, שמתאימה לגיל, או שמתחילה להתנוון, במקום זה, אני הייתי הולך על הניתוח שמציעים לה, והייתי לא מוציא את השרירן, להוציא שרירן אם הוא מאוד מאוד גדול, אז הוא כנראה מחובר גם לדופן, אז יכולות להיות גם בעיות טכניות. צריך לקחת בחשבון, שלסמוך על הרופאים שאתם הולכים אליהם, ואם אתם הולכים אל הרופא וסומכים עליו, 100%, ואם יש לכם ספק, ללכת לרופא נוסף, מאותה דיציפלינה, מאותו מקצוע, ולקבל חוות דעת שנייה. אני לפעמים, אנשים שבאים אליי, ואני בעצמי מציע להם, לכו לעוד רופא, זה מה שאני חושב, לכו לעוד רופא, תשמעו מה הוא אומר, ואז תוכלו לעשות החלטה מושכלת. ואם אפילו תרצו, תחזרו אליי ביחד עם חוות הדעת השנייה, ונדון ביחד. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 1-900-722-103, וואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70. תודה לאייל פרנק ומאיר הפרץ שעורכים ומפיקים את התוכנית, תודה לנויה חסון שאחראית על הדיגיטל, תודה לאיציק אהרון ובני אלפרין שאחראים על השידור, תודה לכם המאזינים שתהיו איתי, אני מקווה גם בשעה הבאה, להתראות אחרי הפרסומות והחדשות. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אייל פרנק, עורך התוכנית, מאירה פרץ מפיקה, נויה חסון אחראית על הדיגיטל, איציק אהרון ותמר שלומוביץ אחראים על השידור ב-103 FM, ובני הלפרין ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ואפשר לשלוח שאלות בוואטסאפ ל-054-102. 70, 103, 70. זהו, בואו נמשיך ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה. עם מי אני?
מדבר כן. דוד.
כן, דוד.
אני בן 72.
כן.
סובל יותר משנה מהתופעה שנקראת כף רגל בוערת.
כן.
בלילה...
שתי רגל... כפות הרגליים או רק רגל אחת?
שתי כפות רגליים.
אוקיי.
ובכלל, יש לי רגישות ברגליים לכל נגיעה, אני לא יכול ללבוש כל דבר, אני חייב עם גרבי כותנה, אני כן. מקפיד על הכל, אבל בלילה זה מגיע למצבים, במיוחד בקיץ, שאני מתעורר ולא יכול לישון. וגירותי,
זה מאיר אותך משינה.
ממש. והייתי אצל נוירולוג, הוא נתן לי כדורים של ויטמינים,
כן.
ואמר לי, אם זה לא יעזור, אתה יכול לקחת ליריקה.
כן.
והבנתי, זה לשיקוך, זה לא, לא כל לא, כך לא, לפתרון.
אני לא, תכף נראה מה הבעיות שיש לך, ולא תמיד אנחנו יודעים מה הפתרון של הבעיה.
נכון.
האם אתה סובל מסוכרת?
אז ממש לא, לא. אין שום בעיה של סוכרת.
ובדקו לך ויטמינים, ויטמין B12?
נכון, אני, יש לי קצת בעיה עם B12, אבל אני לוקח באופן קבוע.
מה זה הבעיה? כמה הרמה?
אני לא זוכר, אבל זה גבולי.
האם זה גבולי? אתה צריך, וספיגה לא מספיקה, אתה צריך לקבל בזריקות, כי חוסר ויטמין B12, או כמות מאוד מאוד נמוכה שלו, יכולים לגרום לנוירופתיה לדלקת עצבים. יש לך דלקת עצבים, מחלה שנקראת נוירופתיה, ואופייני לה שבלילה, יש או צריבה, או רגליים צורבות כמו קביעה, או רגליים קפואות כמו קביעה, או דוקרות או כואבות. אצל הרבה אנשים זה מופיע בצורות שונות.
נכון, אחרי שקיבלתי טיפול כאילו סדיר עם כדורים, נבדק עוד פעם ב-12 ותקין ברמות תקינות, אז אני מקפיד על זה.
אז תקפיד, כי רק זה לא צריך להיות רמות תקינות, רמות תקינות יכולות להיות עד 200, תלוי או עד 190, מעל 190 או מעל 220, או תלוי לפי המעבדה. אבל אוקיי. אני רוצה שיהיה אצלך לפחות 350.
אוקיי, אתה ממליץ לקחת זריקות?
עוד פעם, אם אתה לא מצליח להעלות את רמת הויטמין B12 בכדורים, אז תעלה אותם בזריקות. אבל זריקות, אתה יכול לקבל פעם בשבוע זריקה, 5-6 זריקות, אתה ממלא את המחסנים, ואחר כך יכול להיות שאתה יכול להמשיך בכדורים כדי לשמור על רמה גבוהה. עכשיו, כנ"ל גם לגבי חומצה פולית ולגבי ויטמינים אחרים.
חומצה פולית ו-B12 אני לוקח באופן קבוע, ורופא המשפחה לפחות אמר שלא נראה לו שזה הכיוון, שזה רמות תקינות, אני לא זוכר מספרים.
אוקיי.
שאלה אם יש כיוונים אחרים, כי עשו כן, לי בדיקה DMT ואולטרה סאונד כלי דם ברגליים, הכל תקין.
אוקיי, EMG תקין?
כן.
לחלוטין?
כן, כן, יצא תקין לגמרי.
אוקיי, אז אני הייתי חוזר על ה-EMG, כי אתה מתאר תמונה אופיינית של נוירופתיה, שבדרך כלל רואים אותה ב-EMG.
אוקיי.
ואני הייתי חוזר על הבדיקה, כי EMG היא בדיקה שלא תמיד קל לעשות אותה, ולא תמיד קל לפענח אותה.
הבנתי.
כמה זמן עשו לך את הבדיקה? כמה זמן נמשכה הבדיקה עצמה? הבדיקה... כמה דקות או... כלומר, בצ'יק צ'אק, או שלקח ממש חצי שעה, או 3/4 שעה, או...
לא, 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 לא חצי שעה, לא 3/4 שעה, אולי רבע שעה.
אני הייתי, מתי עשו לך את הבדיקה?
לפני 3 חודשים, 4 חודשים.
אני הייתי מתייעץ עם הנוירולוג שלי, שלך עוד פעם, תתייעץ עם הנוירולוג עוד פעם, ותשאל אותו אם, אני לא, אל תגיד לי, אבל אם הבדיקה נראית לו מימנה, עכשיו גם בבדיקה קלינית, אם יש נוירופתיה, לפעמים רואים שינויים בתפולות של האור, כלומר בציפורניים, בתסעורת על האצבעות של הרגליים, לפעמים יש ירידה בתחושה, בתחושה עמוקה, לפעמים יש ירידה בתחושת מצב, כלומר שלא תמיד אתה יכול לזהות עם האצבע למעלה או למטה, כשאתה לא מסתכל על הרגליים, לפעמים יש ירידה בתחושת ויברציה, כלומר יש סימנים קליניים שיכולים לקבוע אם זאת דלקת עצבים או לא. ודלקת עצבים, אם מופיעים כל הסימנים שמתאימים לתלונות שלך, אז זה גם אמור להיות בא לידי ביטוי בבדיקת EMG. ללא קשר, בדיקת EMG, נוירופתיה, לפעמים יכולה להיות מחלה אוטואימיונית. ואז צריכים לעשות ברור שכולל ניקור מותני ובדיקת חלבונים. ויש ברורים שאנחנו עושים לנוירופתיה, ולחלק מהמקרים, אחרי כל הבירורים, אנחנו לא יודעים מה הסיבה.
הבנתי. ובמקרה וזה נוירופתי, בעיה עצבית, אז יש איזשהו...
אם זה חוסר ויטמין B12, אני נותן ויטמין B12 בכמויות יותר גדולות. אם זה בעיה של תפקוד בלוטת המגן, או בעיה כלייתית, אני מתקן את הבעיה הכלייתית או בלוטת המגן. אם מדובר במחלה אוטואימיונית, אז אני נותן טיפול למחלה, או נותן IGIV, כלומר נותן אימונוגלובולינים לבריד, כלומר יש לי, יש דברים שאם אני מוצא אותם, אני יכול לטפל בהם ולעזור. יש דברים שאם אני מוצא אותם, אין לי מה לעזור. ואז אני עוזר לסימפטומים על ידי ליריקה, על ידי סימבלטה, תרופה שנקראת סימבלטה, על ידי תרופה שנקראת גבפנטין, ואז אני מטפל בסימפטום ולא בגורם למחלה. אבל גם אם אני מטפל בסימפטום, זה לא מתחיל להשפיע צ'יק צ'ק, זה לוקח קצת זמן עד שזה מתחיל להשפיע.
הבנתי, ואת כל הבדיקות שאמרת לדיאגנוסטיקה זה אצל נוירולוג?
נוירולוג, כן. עכשיו, יש נוירולוגים, גם בנוירולוגיה ישנן התמחויות. יש מנוירולוג שמתאים, שמומחה למחלות אוטואימיוניות. יש נוירולוג שמומחה למחלות עצב שריר. וזה, כלומר, של עצבים פריפריים, וזה המקרה פה. אז אצלך זה יכול לנוע בין מחלות אוטואימיוניות לבין מחלות עצב שריר. איפה אתה גר?
בתל אביב.
אוקיי, יש לך מרכזים רפואיים מצוינים פה, עם אפשרות הבחנה מצוינת, ויכולים לעזור לך.
אתה מדבר בבית חולים, איכילוב?
איכילוב, בלינסון, תל השומר, הכל בסביבה, ובכולם יש מחלקות נוירולוגיות נהדרות, עם ידע בינלאומי, עם מכשור מאוד מאוד מתוחכם, שיכולים לחזור בבית החולים בסבלנות, בשקט, על בדיקת EMG, לבדוק ולראות, ולעשות את ההבחנה המבדלת, מה יכול לגרום ל-EMG, צריכים קודם כל לבדוק עוד פעם ולראות אם באמת ישנם ירידה בתחושה, ירידות, איזה ירידות ישנם, מה לא בסדר, מה כן בסדר, ואיזה סימנים משניים לנוירופתיה יש, אם יש.
אוקיי. Okay.
ולפי זה לראות. יש לך פטרת על הציפורניים? זה גם כן?
כן.
אוקיי, זה גם יכול להתאים.
שערות... אז הייתי אצל רופא אור, אמרתי הוא לבדוק את הכיוון של בעיה אורית, הוא אמר...
לא, לא, זה לא, בעיה אורית לא עושה את ה... עושה פטרת, אבל לא עושה את הנוירופתיה.
אבל
נוירופתיה עושה... לא. זה כן, אבל זה לא הפוך. כלומר, בעיה אורית לא עושה נוירופתיה. נוירופתיה יכולה לעשות בעיה אורית. נוירופתיה יכולה לעשות פטרת, נוירופתיה יכולה לעשות עיצבוב וירידה בתחושה ברגליים, ירידה בתחושה באור, ירידה בתחושת מצב של אתה לא יודע איפה האצבע נמצאת, ירידה בתחושת ויברציה, ירידה בתחושת חום וקור, ירידה בתסעורת, מעט שערות שיש לכל אחד על האצבעות של הרגליים, כל מיני דברים כאלה שהם דברים משניים שאנחנו מתייחסים אליהם. ירידה בשערות בכף הרגל, כאילו עד שליש, עד שליש, כל השליש התחתון של השוק הוא בלי שערות לפעמים. אז,
טוב, זה לא עד כדי
לא, כך. לא, אני אומר לך, אני אומר לך באופן כללי, אני לא ראיתי אותך, לא בדקתי כן, ולא זה, כן. אבל יש לנו סימנים שלפיהם אנחנו יודעים, קלינית, יש לנו בדיקה קלינית, יש לנו בדיקה מעבדתית, ואז אני מאשר את ההבחנה, ואז יש לי גם את האפשרויות של סיבות למחלה, ולפי הסיבות, אם אלה סיבות שאני יכול לעזור, בסוגריים, ויטמינים, אני נותן את הויטמינים, אם אלה סיבות שאני לא יכול לעזור, אז אני נותן תרופות שנגד הכאבים עצמם.
הבנתי. פרופסור קרסטו, איך אני מגיע למחלקות המומחיות?
אתה צריך לבקש, שיפנו אותך לשם, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה...
כאילו מהנוירולוג לבקש?
או מרופא המשפחה.
הבנתי.
כן, שעשו לך בירור לנוירופתיה. ובירור לנוירופתיה, בירור שלם, עושים יותר קל לעשות בבית חולים, מאשר באופן אמבולטורי. למרות שחלק הוא יכול לעשות באופן אמבולטורי, ואז הוא יכול להעביר את אותך לבית החולים, אם צריך, אם ממכתב וסיכום של מה שהוא עשה. וזהו. אפשרות אחרת, אני לא יודע אם זה ללכת עם מכתב הפנייה מרופא המשפחה או מרופא אחר. לבית חולים, והיום עם תשלום של, אני יודע, בין 100 ל-300 שקל, אפשר לקבוע תור באופן פרטי במרכאות, לרופא מומחה בבית חולים.
הבנתי. דבר נוסף שהנוירולוג ניסה לבחון, אם יש בעיה עצבית של חוט השדרה, והוא נתן לי לעשות CT עמוד שדרה תחתון.
כן, אבל זה בדרך כלל, זה בעיות שקשורות למה שאנחנו קוראים רדיקולופתיה ולא נוירופתיה. רדיקולופתיה זה מצבים שיש לחצים על עצבים שיוצאים מעמוד השדרה. אבל אז זה לא נותן את הקליניקה של נוירופתיה. זה נותן יותר כאבים, זה נותן יותר כאב שמוקרן, או תחושות שמוקרנות כמו זרמים לאורך הרגל. בדרך כלל זה נותן סימנים אחרים.
הבנתי.
אוקיי.
הבהרת לי את הנושא בצורה הכי טובה, תודה רבה לך,
טוב.
מאוד עזרת לי, שבת שלום.
כל טוב דוד, שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
תודה רבה.
בבקשה.
להפקה שהלצה אותי לשידור.
בכיף.
שלום פרופסור קרסטו.
שלום, שלום.
אני שמי ציפי, אני בת 73, ואני רוצה לברר איתך בקשר לאיתור חלבון שנקרא קלפ. פרוטקטין שהוא אמור...
קלפרוטקטין. קלפרוטקטין. זה חלבון בצואה.
הוא אמור להחליף את הבדיקה של הקולונוסקופיה.
לא, הוא לא אמור להחליף אותה. הוא אמור לאשר הבחנה של מחלה דלקתית של המעי.
אני לא שומעת.
הוא אמור, נגביר אותך, הוא אמור להבחן מצבים של מחלות דלקתיות של המעיים. אבל הוא לא מצב שאמור להחליף קולונוסקופיה. כלומר, אם אני מחפש פוליפים, או אם אני מחפש דברים אחרים, אז הוא לא אמור להחליף. אבל אם אני חושב שיש למישהו קרון, או, 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 או קוליטיס אולצרוזה, או, או מה שנקרא קוליטיס קיבית, או מחלות דלקתיות של המעיים, אז לפעמים החלבון הזה הוא יכול להעיד על הבדיקה. הקלפרוטקטין הוא חלבון שמופיע במצבים דלקתיים של דרכי העיכול. עכשיו, הבדיקה היא אם מופעד 50 מיקרוגרם לגרם צואה, זה הוא נעשה בצואה, זו בדיקת צואה.
זה בדיקת צואה.
אז אם יש לנו על גרם צואה 50 מיקרוגרם, סליחה, מיקרוגרם של קלפרוטקטין, זה נורמלי, זה יש לכל אחד. אם יש לנו בין 50 ל-150, זוהי רמה שאומרת שהיא גבולית. אם יש לנו מעל 150, זה מעיד שישנה מחלה דלקתית של המעי. אז אם אני חושד למישהו שיש לו קרון או קוליטיס, אז אני עושה את ה... ואז אני יכול לעשות את הבדיקה, ואז זה יכול להחליף לי את הקולונוסקופיה. אבל אם אני חושד בדברים אחרים, או אני עושה בדיקה שגרתית, או אני רוצה לגלות גידולים, או אני רוצה לגלות פוליפים, הבדיקה הזאת לא מחליפה
את ה... אני עשיתי כן. את הבדיקה של הקולונוסקופיה לפני 5 שנים.
כן.
וחשבתי שאני יכולה להתחמק מזה, כי זה בכל זאת בדיקה פולשנית, וזה, אז אמרתי, אולי נעשה את זה, אבל...
בת כמה את היום?
73.
אני לא הייתי מתחמק מהבדיקה. יש במשפחה...
סיפ...
אני לא הייתי מתחמק מהבדיקה. סבל של יומיים עם חוקני, עם חוקן ועם שתייה של משקה מגעיל ועם ניקוי של המעיים, אבל אני לא הייתי, מוותר עליה. מתי עשית פעם אחרונה בדיקת קולונוסקופיה?
לפני 5 שנים.
והגסטרואנטרולוג אמר לך לחזור על הבדיקה?
והבדיקה הייתה תקינה.
אז את צריכה להתייעץ עם גסטרואנטרולוג, אם את יכולה לעשות עכשיו, או אם לחכות עוד שנתיים.
הבנתי. אוקיי.
טוב.
תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה, תודה פרופסור.
כל
תודה.
טוב, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
ככה, השאלה עבור אמא שלי, היא לוקחת... היא
רק תגידי לי עם מי אני מדבר.
שמי מיכל.
והאמא בת 90 ו...
6.5.
כן.
היא דמנטית ברמה בינונית, אבל זה לא ממש קשור. השאלה שלי היא כזאת. אני שמעתי לאחרונה שהיא לוקחת מזה שנים ויטמין D וסידן. באיזשהו מקום שמעתי שיש גם משהו שנקרא ויטמין K2 שכדאי להוסיף את זה.
כן. ויטמין K2 עוזר לספיגה של הסידן בעצמות. Okay. עכשיו, היא ניידת, היא הולכת, היא...
היא הולכת.
יש לה מטפלת שהולכת איתה, מחזיקה לה את היד.
בדיוק.
השאלה עד כמה האוסטופורוזיס שלה היא בעייתית, היא מקבלת רק ויטמין D וסידן?
לא, היא מקבלת ריבון.
היא מקבלת ריבון. ריבון, כן, ריבון זה אפוסלן, זה כדור, כמה היא לוקחת, פעם בשבוע או פעם בחודש?
פעם בחודש. ויש לה, היא עשתה בדיקת אורכי צוואר, שכחתי את השם של זה.
אקו דופלר של אורכי הצוואר.
בדיוק.
ומצאו הסתיידויות.
ברור, וחסימות.
בסדר, אני לא הייתי מוסיף לה עוד כדורים בגיל 96 וחצי, לא הייתי מאמיס עליה. אבל אם היא תיקח K2 זה לא יכול להזיק.
אוקיי.
זה לא ויטמין K, זה ויטמין K2.
כן, אוקיי.
כן.
אז מה אתה, אם זה הייתה
אמא
שלך?
אם זה הייתה אמא שלי, לא חושב שהייתי נותן לה. אני גם לא חושב שהייתי נותן לה, כמה כדורים היא לוקחת חוץ מזה?
היא לוקחת אלטרוקסין בבוקר, כן. היא לוקחת, נגד לחץ דם.
כמה כדורים סך הכל היא לוקחת? סך הכל. כמה? שמונה, שבעה, שבעה, שמונה, כמה ביום?
שמונה בערך.
אני לא הייתי, לא הייתי נותן לה.
לא.
אם יש לה מישהו שהולכת איתה וסומכת עליה וזה, לא הייתי מוסיף.
בסדר. אוקיי, תודה רבה.
טוב, מיכל, כל טוב.
להתראות.
כן, מי איתנו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת בתיה, בשבוע הבא אני אהיה בעזרת השם בת 72.
שיהיה בשעה טובה ומזל טוב.
תודה, תודה, בשמחות אצל כולם.
גדיה. כן.
כן. עכשיו, רציתי לשאול שוב על החיסון נגד שלווקת חוגרת. אני רוצה לקחת. כן. לפני 3 שבועות חליתי בקורונה. נדבקתי. אז רציתי א' לשאול אם יש איזה מניעה ומתי אפשר לקחת.
את 3 שבועות שאת בריאה, או לפני 3 שבועות נדבקת?
לא, נדבקתי לפני 3 שבועות.
נחכי עוד 3 שבועות.
נחכות עוד 3 שבועות. עכשיו, שאלה שנייה, באותו נושא, יש לי גם אסתמה ונזלת אלרגית, ואני לוקחת סימבקור פעמיים ביום,
כן.
משאף, ואני לוקחת סטרונז פעם ביום, לאף.
כן.
טוב, האם זה בסדר לקבל את החיסון הרגיל?
כן, משום שזה כמויות של סטרואידים, גם בסטרונז וגם בסימבקורט, יש כמויות יחסית קטנות והן יותר מקומיות. הסטרונז את נותנת אותו בנשיפות לאף, ואת הסימבקורט את לוקחת בפופים לפה, וזה נכנס לריאות ולדרכי הנשימה, זה לא סיבה, זה לא מוריד לך את מערכת החיסון, את לא סופלת יותר משפעות או יותר מדלקות ממה שאדם רגיל, אין שום בעיה. אני לא רואה שום בעיה. חכי עוד 3 שבועות ותקבלי את החיסון.
בסדר, תודה רבה.
בבקשה, בתיה, בבקשה.
כל טוב, שבת שלום.
כן, מי איתנו? הלו? פרסומות אומרים לי שאנחנו צריכים לפרנס את התוכנית, רבותיי. יוצאים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ובוואטסאפ ניתן להשיג אותנו ולשלוח שאלות ל-054-70-103-70, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו.
הלו.
כן, שלום.
שלום, פרופסור קרסו?
כן.
אני... זכות גדולה קודם כל, ישר כוח.
תודה רבה, תודה.
זו זכות גדולה לדבר איתך. וזה פעם ראשונה אני עליתי לשידור.
אוקיי, יופי, אז ברוכה הבאה. כן.
אני לפני כשנה נפלתי וקיבלתי חבטה בראש.
איך נפלת? תארי לי את הנפילה.
אני לא שומעת אותך טוב.
איך נפלת? תארי לי את הנפילה.
עליתי על כיסא.
כן.
ונפלתי במלוא קומתי ארצה.
תגידי, מי בגיל 70, מי בגיל, רק שנייה, מי בגיל 70 פלוס עולה על כיסא? בשביל מה?
אחת פסיכית כמוני.
או, את אמרת, לא. אני, זאת, סליחה רק רגע. שידור ישיר והשתנקתי.
מה?
לא, אני אומר שאני השתעלתי בשידור ישיר. אני רוצה להגיד לך משהו. ואני רוצה להגיד, זה מה שאני אומר לך, אני אומר גם לעצמי וגם לאשתי, וגם לכל המאזינים. אחרי גיל 70, לא לעלות על סולמות, ולא לעלות על כיסאות, למרות שאתם מרגישים מצוין, ולמרות שהכל טוב ויפה. תחכו שיבואו הילדים או הנכדים, או שלפחות יהיה מישהו על ידכם שיוכל להחזיק את הסולם, או להחזיק את הכיסא, או להחזיק אתכם. כי נפילה אחרי גיל 70 היא לא טובה. שוברים רגל, שוברים צוואר ירך, שוברים את עמוד השדרה, שוברים את הראש, שוברים יד, ויש לנו כבר אוסטאופורוזיס, זה לא... ותשאירו את הדברים האלה, שום דבר דחוף לא היה קורה אם היית מורידה את הסיר ממקומה שנייה של הארון, או שלא, או שהיית משתמשת בדבר אחר. עכשיו בואי נחזור לעניין.
טוב, הנעשה אין להשיג.
נכון. עכשיו את נפלת על העורף או נפלת על המצח?
עכשיו אני קיבלתי סדק בגולגולת, וזה אחרי יומיים זה התאחה לי.
בתיה.
לא היה לי דימום, תודה
לאל. בתיה, סדק לא מתאחה ביומיים.
לא משנה כמה
נכון.
ימים
עכשיו תגידי, תגידי לי
יומיים בבית חולים שלחו אותי הביתה.
אוקיי, עכשיו תגידי לי, את נפלת וקיבלת מכה קודם כל
עכשיו,
במצח
קודם
את
כל
שומעת ו... אותי? היא לא שומעת אותי רק
כן אני לא שומעת אותך טוב
בתיה תקשיבי, אני שואל שאלה ואת תקשיבי אליי טוב את שומעת אותי עכשיו?
מעט מאוד
מנסים עוד קצת להגביר אותך, ואני אדבר בקול יותר רם.
כן.
את נפלת וקיבלת מכה במצח, או נפלת וקיבלת מכה בעורף?
בראש, בגולגולת.
אבל נפלת והמכה הייתה, איפה התנגשת עם הרצפה?
התנפח לי באמצע הראש.
אוקיי, בסדר.
ממש בגולגולת איפה שזה, והתנפח לי... ושמתי קומפרס קר וזה, ואחר כך הלכתי לרופא, שלחה אותי למיון.
כן.
ובמיון עשו לי סיטי וצילום, וראו שיש לי סדק.
כן.
והם החזיקו אותי לחכות אם יהיה לי דימום, לא היה לי דימום. אז...
שלחו אותך הביתה.
שלחו אותי הביתה.
אוקיי. עכשיו מה השאלה?
איבדתי את חוש הריח לגמרי.
יכול להיות שיחזור, יכול להיות שלא יחזור. היה לך כנראה זעזוע מוח.
זה ברור, זה אני כן. מתארת לעצמי. אבל הראש כל הזמן בערבוביה כזאת רעש, אני לא יכולה לסבור רעש.
תראי, את נמצאת במצב אחרי זעזוע מוח, זה לא צחוק. זה לא צחוק, ואין הרבה מה לעשות לזה.
אין הרבה מה לעשות?
לא, רק הדבר היחידי שיכול לעזור זה זמן. עם הזמן זה משתפר. מתי זה קרה? מתי נפלת?
נפלתי ב-21.
ב-21, לא.
לא, ב-21, כן.
באוקטובר 21?
מה?
מתי נפלת?
באוגוסט 21.
באוגוסט 21?
כן.
כלומר, לפני 3 חודשים.
לא.
לא, לא.
20.
עוד פעם, נפלת...
22 נגמר. אוגוסט 24, אנחנו עכשיו ב-23.
נכון, אז מתי נפלת? ב-20?
ב-28 או 4 באוגוסט.
ב-24 או 28 לאוגוסט איזה שנה?
שנה 21.
אוקיי, בסדר. רציתי להיות בטוח. תראי, אין לי מה להציע לך. ההצעה היחידה היא שלפעמים זה לוקח כמה שנים. אני מניח שהיום את מרגישה קצת יותר טוב מאשר לפני שנתיים או אחרי שזה קרה.
לא, עכשיו ההפך, הוא עכשיו מחמיר לי. אני ממש לא יכולה לשכב על קרית, ואני לא יכולה, כמו שאומרים, לשמוע רעש.
אז, בכלל. כן. אז הבעיה, כנראה יכול מאוד להיות שהבעיה היא גם מעמוד השדרה, כי בעמוד השדרה, כשמקבלים מכה בראש, יש משהו, יש תופעה שהיא דמויית צליפת שוט, והיא גורמת לכאבי ראש, אבל אם את יש לך גם רעש באוזניים, זה יכול להיות וחוסר
לא,
ריח.
לא, רעש באוזניים אין לי, יש לי רעש, אני לא מסוגלת לשמוע רעש בסביבה.
יש לך רגישות לרעש, מה שנקרא פונופוביה. רגישות לרעש, והרגישות לרעש הזאת, אין הרבה מה לעשות, אלא הדבר היחידי הוא לקחת כדורים מהמשפחה של הכדורים נגד חרדה ודיכאון. למרות שזה לא קשור לחרדה ודיכאון באופן ישיר, אבל הכדורים האלה מורידים את הגיריות של מערכת העצבים. אז משהו כמו ציפרלקס, או משהו כמו פריזמה, יכול לעזור לך.
מה?
משהו כמו ציפרלקס או משהו כמו פריזמה?
כן, אני לוקחת אמפרליד.
אלפריד?
כן.
אוקיי. אז כמה? 20 מיליגרם?
25, 2.5 מיליגרם.
אוקיי.
25 נגיד.
אוקיי. אבל זה עוזר לך?
אני לא יודעת אם זה עוזר לי, אני גם לוקחת כדור שינה.
ואת האלפריד, מתי את לוקחת? הברית זה נגרע פעם קזנקס או קזנגיס או הפרז, כן, אלפרזולם, כן.
כן.
אבל זה כדור שלא מספיק, זה כדור...
כדור שינה, אני לוקחת סטילנוקס.
סטילנוקס, אוקיי. מה שאני מציע זה לבקש מהרופאה שתיתן לך ציפרלקס או פריזמה.
אוקיי.
וזה כדור...
מה שנעשה, לחוש הריח לא יחזור?
אולי כן, אבל הסיכוי קטן.
אוקיי.
אבל בארץ שלנו לא להריח זה יתרון.
טוב, עשיתי MRI גם, לא מצאו כלום.
כן, לא מוצאים כלום. טוב, זה מזל שלא מצאו.
גם עשיתי, גם MRI לא מצאו שום.
אוקיי, בתיה, תרגישי טוב.
אוקיי, תודה רבה,
כל
תודה.
טוב, כל טוב, כן.
הלו?
כן, שלום.
שלום, קודם כל תודה רבה.
בבקשה.
על כל התוכנית וכל המפיקים.
בכיף, תודה רבה.
השאלה היא לגבי...
רק עם מי אני מדבר?
דנה, בת 76.
אוקיי, אני איתך.
השאלה היא לגבי יקיצות ליליות... לפחות 3 פעמים בלילה, האם לא ניסיתי עוד לא כדור שינה ולא מלטונין, השאלה אם אפשר להתחיל עם מלטונין לראות מה קורה.
אז בואי נגיד ככה, קודם כל יקיצות מרובות בלילה, את קמה והולכת לשירותים?
כן.
אוקיי, אז היקיצות האלה את מתעוררת כדי ללכת לשירותים. וזה מאוד מאוד אופייני שנשים בגיל 76 קמות מספר פעמים בלילה לשירותים. אז אפשרות אחת היא לנסות לעשות משטר שתייה. כלומר, החל משעה 6 בערב, במשך היום לשתות הרבה, ומשש בערב לשתות פחות. ואם את קמה בלילה, לא לשתות בלילה, אלא לקחת רק לגימה אחת, לשטוף את הפה ולבלוע אותה. זה דבר אחד. ואז הסיכוי שתשני יותר ותקומי פחות לשירותים, כי את צריכה ללכת לשירותים ואז את מתעוררת. אז כדור שינה פה יכול לעזור לך רק להירדם יותר מהר אחר כך. כן. זה דבר אחד. עכשיו, לגבי כדור שינה, זה באמת, אם אנשים לוקחים כדור שינה, אפילו אם הם צריכים לתת שתן, הם קמים קצת פחות, אבל אז תקומים במקום 3 פעמים, 2 פעמים. אבל זה לא יפתור את הבעיה לחלוטין. זה דבר אחד. דבר נוסף, לגבי כדור שינה, מלטונין עוזר רק אם חסר מלטונין. מלטונין זה סוג של הורמון, אני אספר עוד פעם את הסיפור שסיפרתי כמה פעמים. יש לנו הורמון שמיוצר, חומר מסוים במוח שמיוצר, כי בתקופות העתיקות שבני אדם נוצרו, שלא היה חשמל ולא הייתה תאורה מלאכותית ולא היו פלורסנטים ולא היו מכשירי תאורה, אז מה שהיה קורה, השמש הייתה שוקעת, המלטונין בגוף היה עולה ומשרה שינה. אז השמש שוקעת, המלטונין משרה שינה והולכים לישון. בבוקר השמש זורחת, המלטונין יורד ואז מתעוררים. אז מלטונין עוזר לשינה רק אם חסר מלטונין. עכשיו, אצל הרבה אנשים באמת, אחרי גיל 70, יש ירידה בכמות המלטונין. עכשיו, מלטונין זה כדור שלא מזיק. אז אם את לוקחת מלטונין, והכדור מלטונין הרפואי הטוב נקרא צירקדין, של 2 מיליגרם, אם את לוקחת צירקדין של 2 מיליגרם, אם את לוקחת כדור אחד בערב, אחרי כמה שבועות הוא מתחיל לעזור, בתנאי שזאת הסיבה להפרעת השינה. אבל אצלך הסיבה להפרעת השינה היא רצון לתת שתן, אז לא בטוח שזה יעזור. עכשיו, אם לא חסר לך מלטונין והרמה שלך היא פחות או יותר תקינה, הצירקדין לא יעזור.
ברור.
אז פה המשחק של מה לקחת, מה לא לקחת ומה לתת.
איפה הביצה והתרנגולת?
כן. מה שלא יהיה, אני חוזר ואומר, שתופעה של קימה בלילה, 2-3 למתן שתת אצל נשים מעל גיל 70, היא תופעה מאוד שכיחה. ולכן אני גם מציע משטר שתייה, לא, אחרי 6 בערב, לא ללכת לישון אחרי קוסטי, או ודאי לא קפה, שזה חום, או שוקו, שקפה, תה, שוקו, עם חומרים משתנים, וגם אם שותים, לשתות במסורה בלילה, ולשתות אבל כתחליף הרבה ביום. בבוקר, בצהריים, אחר הצהריים, לשתות, ובלילה, משעה, אם תלוי מתי הולכים לישון, אם הולכים לישון, מתי את הולכת לישון בדרך כלל?
12 לכל המוקדם.
12 לכל המוקדם, אז משעה 7-8 תימנעי משתייה.
בסדר.
אבל בלילה, את בלילה קמה ושותה? יש לך מים ליד המיטה?
מרטיבה את הפה.
אוקיי, אז ממש רק להרטיב...
כי הפה מאוד מתייבש.
הפה מתייבש כי את נושמת כנראה עם פה פתוח קצת. אז לכן לשים לשטוף את הפה, לבלוע לגימה אחת וזהו.
כן, ניתן לבדוק את רמת המלטונין?
זו בדיקה שלא עושים אותה באופן שגרתי, גם המיימנות שלה לא גדולה, היא לא בסל, עושים אותה בעיקר לצורכי מחקר. אין טעם. הניסוי ותהייה שווה יותר. כלומר, אם תקחי צירקדין או מלטונין במשך חודש, וזה לא ישפיע, חודש, חודש וחצי, אז אין טעם להמשיך. זאת הבדיקה הכי טובה שאת יכולה לעשות.
כן. תודה רבה רבה.
בבקשה, דנה, בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שמי טיקי.
כן, טיקי.
ואני בת 66.5.
כן.
סובלת מזה שנה...
טיקי, את מדברת דרך רמקול או דיבורית?
לא. אוקיי. ככה?
דברי לאפרכסת. כן, אני שומע.
בקיצר, אז יש לי כאבי ברכיים מזה, ברך שמאל, מזה 1.5 שנה. אבל זה החמיר בשלושה חודשים האחרונים, אני חושבת שנפלתי. בקיצר, יש לי קרע, עשיתי MRI, עשיתי צילומים, הכל, וגילו לי קרע במניסקוס, ושחיקה דרגה 4. עכשיו אמרתי, מה אני עושה? מה אני עושה? כזה תופת. לקחתי ארקוקסיה, 10 ימים, עזר מצוין, אבל תדעו, זה תופעה לא כל כך...
התרופה לא כל כך מומלצת, ואחרי השאלה אם לא חזרו לך כאבים אחרי...
חזרו לי בגדול, אבל מה? קראתי שג'לטין מדגים יכול לעזור, אז התחלתי לקחת כף ביום, ופלא, עבר לי, עבר לגמרי, אין לי. אבל הפחד שלי זה, שזה מסמיך את הדם, שזה יכול לגרום לדברים אחרים.
מי אמר לך שזה מסמיך את הדם?
אני נכנסתי לי לראש, מרוב פחד.
אז תוציא לך את זה מהראש. ג'לטין, אם את לוקחת קף ביום, לא מסמיך את הדם.
מעולה, תשמע, אם אפשר להסמיך את זה לאנשים.
מה שהג'לטין עושה, הוא מחזק את השיער, אנשים שיש להם שיער שביר או ציפורניים שבירות, אני מציע להם לקחת ג'לטין. ומי שאוהב, מי שמתפוצת אשכנז, שאוהב רגל קרושה, אוכל הרבה ג'לטין ונהנה מזה. ובעוגות גבינה ובעוגות אחרות אנחנו שמים ג'לטין. אז אין מה...
רגע, אם זה העביר לי את הכאב, מה הפשר?
לא תמיד יש קשר, ולא תמיד אם זה מעביר לך, זה אומר שזה גם יעביר לי.
הבנתי. אז אפשר לקחת
כף
ביום בלי פחד.
אפשר לקחת כף ביום של ג'לטין בלי פחד.
יו, של דגים או של בקר, לא משנה.
לא משנה.
ניצלת את חיי.
של בקר רק אם את אוכלת כשר. תקשיבי, אם את אוכלת כשר...
לא אוכלת בשר, לא אוכלת.
את לא אוכלת בשר, לא, אבל אם את אוכלת כשר, לא מבשר ועם חלב לא לקחת.
ברור, לא אוכלת.
לא, אני קצת צוחק וקצת ברצינות. למה, לא, לא, למה אני אומר את זה? כי אנשים שומרי כשרות, עדיף שיקחו את זה מדגים, כי אז הם יכולים לאכול את זה גם עם אוכל בשרי וגם עם אוכל חלבי.
אבל יש
לי
עוד שאלה קטנה.
בבקשה.
לעשות בקרישת דם, אמרתי, תבדקו לי קרישת דם. הקרישת דם מצוינת. אבל כשהוציא את הדם, היה איזה מין, הרגשתי מין, ראיתי מין קרש כזה קטן, ונבלתי.
לא, אז אין צורך להיבעל, זה יכול לפעמים להיות על ה... בסוף שהיא העבירה אותו למזרק?
כן, כן.
שום דבר, שום דבר.
פחדתי, אמרתי, אני פותרת בעיה אחרת, ואחר כך אני...
שום דבר, אל תפחדי, תקחי את ה... זהו, תכיני לך חוגות גבינה, תכיני לך מעדנים, תכיני לך...
אני עושה את זה בכף, נהנית לי!
תכיני לי גפיל תפיש, תכיני רגל קרושה, תגיד מה שאת רוצה.
יואו, תודה רבה.
בבקשה, תיק.
ואם אנשים שומעים אותי ורוצים למנוע כאבים כאלה, ויש כאלה שזה יעזור להם, עשיתי את שלי. וגם אתה.
בכל הכבוד.
תודה רבה לך.
כל טוב, טיקי, כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו, שלום וברכה.
שלום פרופסור, מדברת עליזה, אני בת 67.
כן.
לא הצלחתי להגיע לרופא אור, התורים המאוד ארוכים, ובסוף הסכמתי לקבל שירות אונליין.
כן.
יש לי ברגל, בשתי הרגליים, בכפות הרגליים, אדמומיות, זה מגרד, וגם האור יבש. קיבלתי הידרואגיקוטן,
כן.
וקיבלתי דקנטקורט,
כן. זה סטרואיד, זה קורטיזון, כן.
כן. אבל זה... לא רק שזה מעיץ לי, רק אם אני שמה את הרגליים במי סודה, עם, סודה לשתייה עם חומץ, זה מאוד מרגיע לי את הרגליים, אבל זה לא מעיף את ה...
תראי, צריך לראות מה הסיבה לגירות ולאור היבש. קודם כל, כדי לטפל באור אור יבש גורם לגירות אצל אנשים מעל גיל מסוים. בואי נגיד ככה, לאנשים מעל גיל מסוים יש אור יבש, ואור יבש גורם לגירות, והרבה אנשים שיש להם גירות ברגליים, הסיבה היא אור יבש, ולכן צריכים לקנות חומרים כמו פלקסודיל או כמו אלקטין של חברות שונות שמשמנות את האור, כן, מלחכות את האור מלחות, והופכות אותו לאור יותר, משמנות את האור אפילו.
כן.
זה דבר אחד. עכשיו, אם יש לך אור יבש ברגליים, ואדמומיות וגירוד, אז גם יכול להיות שיש לך פטרת, ופטרת כן. יכולה להיות בין האצבעות. אז כן. פה את צריכה להשתמש, ללכת, כדאי גם לגשת לרופא אור, שייתן לך אולי תרופות מרשם. אבל אם לא, אפשר להיכנס לבית מרקחת, ולבקש תרופה נגד פטריות, כן? יש תרופות נגד פטריות, כן, למשל אגיסטן. אגיסטן
כן,
זאת...
זה מה שקיבלתי, הידרואגיסטן.
אוקיי, אבל הידרואגיסטן זה אגיסטן ביחד, לדעתי, ביחד עם הידרוקורטיזון, ואני הייתי מעדיף את האגיסטן ללא ההידרוקורטיזון.
אוקיי.
כלומר, אני חושב שההידרואגיסטן, אני לא בטוח, הוא גם מכיל קורטיזון, אבל האגיסטן הרגיל, כן, הוא אגיספור יותר טוב.
בסדר.
אגיספור אוקיי. יותר טוב, אגיספור... כזה... ולמרוח אותו בין אצבעות הרגליים. ולדאוג...
לא, בין אצבעות, רק בכפות.
אוקיי.
ורואים איים של הדמומיות.
עכשיו, ללכת עם גרביים רק מכותנה. 100% כותנה.
כן.
לא גרבי ניילון ולא גרבי סטרץ' ולא גרביים מחומרים סינתטיים.
אוקיי.
ולנסות שהרגל תהיה מעובררת עד כמה שאפשר. כי פטריות אוהבות חום ולחות. ובתוך הנעליים יש לנו חום ולחות. אז אם הגרביים הם גרבי כותנה, זה לפחות סופג את הלחות.
כן, אני יודעת.
כן.
פרופסור, תודה רבה.
בבקשה.
כל טוב לך.
בבקשה. כן, מי איתנו על הקו?
שלום.
שלום.
הלו.
כן, כן, אני איתך. עם מי אני מדבר?
פרופסור רסו?
כן, הלו.
שלום, שמי אורנה, אני אישה בת 70.
כן, אורנה.
רציתי לשאול אותך אם אתה מכיר את תופעה שהיה לי אולטרסטן בקרסול כף הרגל, ונמצא בו גוש שומני שלוחץ על העצב הטיביאלי, וגם על האורק.
אוקיי, גוש שומני כמו...
השאלה שלי...
זה ליפומה.
מה זה?
ליפומה, גוש שומני, כמו ג'ולה.
נכון, שומני, כן, כן. זה עושה לי סימנים של נוירופתיה, כמו שריפה ברגל,
בוודאי, דירה, נימולים. צריך להוציא אותו.
אבל זה יושב גם על האורק.
בסדר, רופא כף רגל, מומחה לכף רגל בניתוח, יכול להוציא אותו ולהפריד אותו מהאורק, זה לא בעיה.
לא בעיה?
לא.
בניתוח פשוט, בהרדמה?
זה, תראי, צריך לראות באיזה מקום זה בדיוק, ובדרך כלל אפשר להיעזר בהרדמה מקומית, לא תמיד צריכים הרדמה כללית. הרדמה מקומית, לפעמים עושים את זה באופן אמבולטורי גם, ואם לא, אז הרדמה, ואת נשארת כמה
שעות. גם עם האורק מעורב?
תראי, האורק, השאלה עד כמה האורק מעורב, אבל צריכים, אם זה ליפומה, ואם זה גוש שומני, אז אפשר, אז הוא אפשר להפריד אותו מהאורק. כי גוש שומני הוא בדרך כלל כמו ג'ולה, ומופרדת ומודבקת רק לאורק.
אז באולטרסאונד הוא לוחץ, גם על האורך וגם על התעלה.
בטח, משום שהוא נמצא, בטח, אני לא יודע איפה הוא נמצא באיזשהו מקום, כי זה את לא יכולה להגיד
לי. בתעלה הטרסלית.
אז אפשר להפריד אותו.
הבנתי. ועוד שאלה קטנה ברשותך.
כן.
אני סובלת משלשולים כרוניים, שהבדיקת צואה שדיברת עליה מקודם, יצאה שלילית, המון גזים, כאבי בטן מעל כמה שנים, ניסיתי הכל, אני אחות דרך אגב, ולאחרונה רק עזר לי פרגניזון.
השלשולים שלך, סליחה על השאלה, מסריחים מאוד?
מסריחים מאוד? לא.
לא.
אבל יש המון גזים.
המון גזים, ותגידי לי...
ועד 6 שלשולים ביום לפעמים.
ואת ניסית לעשות דיאטת אלימינציה?
כן. לא עזר.
לא עזר. את ניסית לעשות...
לקחתי גם לורמיקס, לא עזר, פרוביוטיקה, ויביומיקס, לא עזר.
מה שאני הייתי עושה בדיקת רגישויות למזון. כי יכול מאוד להיות שיש דבר אחד שאת אוכלת ואת לא מתייחסת אליו, שהוא גורם לך ל... הרבה פעמים יש לנו רגישויות למזון שעושות לנו מאי חדיר. שכלומר, כל מיני דברים חודרים וכל מיני דברים...
אחרי 70 שנה שאני אוכלת הכל?
כן, 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 בפירוש. גם אחרי 80 שנה. גם אחרי 80 שנה.
אז למה קורטיזון כן עוזר?
כי קורטיזון הוא אנטי-דלקתי, וקורטיזון הוא נגד כל התגובה שקיימת. אבל אני לא מציע בגיל 70 לקחת קורטיזון. אפשר לקחת אותו פעם אחת, אפשר לקחת ליומיים, אבל אי אפשר אם יש לך את זה שש פעמים את משלשלת ביום, ואם יש לך את זה כבר כמה זמן, אז זה סיפור, את לא יכולה לקחת.
ומה אפשר במקום? מה אתה ביולוגי אולי?
לא שמעתי מה עם מה?
קום אולי איזה תרופה ביולוגית?
אני למה להתחיל עם תרופה ביולוגית? אני לא בטוח שעשו לך את הדיאטת אלימינציה בצורה נכונה. אני לא יודע, אבל הרבה פעמים שינויי תזונה יכולים לפתור בעיות של שלשולים ובעיות של עצירות.
הבנתי.
כי באיזשהו מקום, משהו, המעיים שלך מגיבות וכועסות על משהו. יש לך, המעיים שלך כועסות. ומפנות, זה אני נותן לך דימוי קצת... האנשה באלף, כן? ולכן צריכים לראות מה הסיבה, מה מרגיז אותם. וזה בדרך כלל דבר שקשור לתזונה. והשאלה, אם את תנסי נגיד 3 ימים לאכול רק אורז, האם תהיה לך, האם יהיו לך שלשולים? רק אורז לבן, בלי...
עשיתי דיאטת צום שהמליץ לי גסטרולוג,
לא, דיאטת צום זה לא. דיאטת צום לא אומרת כלום. עכשיו, יכול מאוד להיות שיש לך איזשהו חיידק במעי, שצריך לגדל אותו בתרבית, ולראות אם זה קיים או לא, ואז לתת לך קורס של אנטיביוטיקה, לאחר מכן, לאחר כך לתת לך, לתת לך חיידקים פרוביוטיים, ולשלוח אותך לדרך חדשה. אבל עוד פעם, קשה מאוד לדעת.
אז איך לעשות את הדיאטה, כאילו, עם מה להתחיל?
הייתי לוקח שלושה ימים ואוכל רק אורז לבן מלא, כמו של חולים, כמו שם. רק אורז לבן, זה הכל.
אוקיי.
ורואה איך את מרגישה. ואם את מרגישה טוב, את מוסיפה לו אחר כך יותר מאוחר, נגיד, רק קישואים מבושלים. ואחר כך את מוסיפה, כל פעם את מוסיפה משהו, אבל אם לא, יש גם אפשרות, זה יכול להיות רגישות לתבלינים, זה יכול להיות רגישות לדבר, לתוסף שאת מוסיפה ולא שמה לב, ובפירוש, זה יכול להיות, יכולה להיות סיבה של מצבים, שאנשים לא מודעים אליהם, של רגישות של, זה גם יכול להיות משהו פסיכולוגי.
אז ניקחתי
פולק. לא, עוד לא. נסי קודם לעשות שינוי תזונתי. טוב, אנחנו חייבים לסיים.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. זהו, רבותיי, סיימנו להיום. סיימנו לא לפני שנודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, לנויה חסון שהייתה על הדיגיטל, לאיציק אהרון ותמר שלומוביץ שהיו אחראים על השידור ב-103 FM, ולבני אלפרין שהיה אחראי על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, וברדיו צפון, זוהר צפוני, עם גבי זוהר. שבת טובה, הרבה בריאות, שיהיה לכם בשורות טובות, וניפגש כאן באותו מקום בשבוע הבא, שבת שלום.